אנחנו לפני חודש, בפעם האחרונה שדיברנו, הנושא היה ילדים עם בעיות בדימוי העצמי, ילדים עם בעיות בביטחון העצמי, כל החבילה הזאת. ויותר דיברנו, למעשה לסיפור הזה יש השלכות מהילדות עד הבגרות על כל החיים של ילדים וגם אנשים מבוגרים. גם אנשים מבוגרים מסתבכים בכל החיים בגלל הבעיות של דימוי עצמי. למשל, אחד שמרגיש שהוא לא שווה, אני מדבר על אנשים מבוגרים בני 40 ו-50 שגדלו בתור ילדים עם דימוי עצמי נמוך, עם הרגשה שהם כישלון, שהם לא שווים. כשהם מבוגרים יש להם כל מיני התנהגויות לא לגמרי נורמליות בגלל הבעיות בדימוי עצמי. אחת הדוגמאות הפשוטות, יש למשל כאלה ששקועים ב להרוויח כסף. כאילו, מטרת החיים לא כסף בשביל פרנסה, לא כסף בשביל שיהיה לחם לאכול ובגד ללבוש, או אפילו לא כסף בשביל לחתן ילדים, אלא כסף כערך. זאת אומרת, כסף הופך להיות ערך של החיים. למה? כי דרך זה שיש לו כסף, דרך זה שהוא עשה כסף, הוא נהיה שווה. זאת אומרת, יש אנשים שמרגישים שהם לא שווים, והם נהפכים לשווים דרך הכסף. זה למשל דוגמה של עיוות שקורה בגלל שילד גדל עם דימוי עצמי נמוך. יש בעיות קשות בשלום בית. כשאישה לא שומעת משהו בקול בעלה, הוא לא מפרש את זה כי היא לא אוהבת את מה שאני אומר, היא לא רוצה את מה שאני אומר, היא מתעצלת, אין לה כוח, כל התירוצים הנורמליים, למה אשתי לא שמעה בקולי, אלא זה הולך לכיוון של היא מזלזלת בי. אני אצלה אפס. למה הוא מרגיש ככה? כי יש לו בעיה בדימוי עצמי נמוך. אז הוא מפרש כל דבר, כחיזוק לתזה הזאת של הדימוי העצמי הנמוך שלו. את כל החיים הוא מסובב סביב הדימוי העצמי הנמוך שלו. לכן נורא נורא חשוב בגיל הילדות, כשהם עוד קטנים ממש, לטפל בנושא הזה בצורה מאוד מאוד יסודית ולעזור לילדים לצאת מזה. אנחנו דיברנו אז, בפעם הקודמת, דיברנו על זה שהדבר הראשון בטיפול זה מודעות עצמית. דיברנו על זה שילד צריך להגיע למודעות עצמית, זאת אומרת, הוא צריך להבין את עצמו ולהבין מה קורה לו ולמה קורה לו. הוא צריך להבין שיש לו כזה בעיה של דימוי עצמי נמוך. הוא צריך להבין א', שזה בעיה ושזה לא אמת. זאת אומרת, החלק הכי חשוב, בבעיות של הדימוי העצמי, זה שכשאנחנו מדברים איתו על הבעיות, הוא לא מרגיש יש לי בעיה, אלא הוא מרגיש זה אמת. אני באמת כזה. לפני 40-50 שנה היה פה בארץ אווירה כזאת שהיו אומרים תמיד שהרומנים גנבים. זאת אומרת, ככה היו מדברים שכל האלה שהם רומנים, אלה שבאו מרומניה, הם גנבים. ככה היה בארץ מאוד מאוד חזק. עד כדי כך שהיו רואים מישהו גונב, היו אומרים הוא רומני. זה היה ממש מאוד מאוד חזק. ואימא שלי היה לה אחים ברומניה, אז היא נסעה לרומניה לבקר, אז היא אמרה לאחים שלה, אתם יודעים, בישראל אומרים שהרומנים גנבים. אז הם אמרו לה, כן, זה באמת נכון, הם באמת כאלה. הם חשבו שהיא מדברת על הגויים. אז הם אמרו לה, באמת כאלה. היא אומרת להם, לא, היהודים. אבל יש דבר כזה, שאני אומר למישהו, אז הוא אומר, כן, נכון, אני באמת כזה. זאת אומרת, באמת אנשים שבאים עם דימוי עצמי נמוך, כשאני בא ומראה להם את הבעיה שלהם, הם מקבלים את זה שזה נכון, אני באמת כזה. וזה קושי לא פשוט. אז דיברנו על זה שאני צריך להביא ילד לשני דברים. למודעות עצמית שיש לו כזה בעיה, ולהבנה שהדימוי העצמי הנמוך שלו הוא לא נכון. ופה אנחנו מגיעים לשאלה מאוד מאוד מעניינת. נדבר באופן עקרוני על נושא עקרוני, ודרכו נגיע לילדים. יש נושא עקרוני. יש נושא עקרוני כשאנשים מתווכחים על השקפות ודעות. אני אומר השקפה מסוימת, דעה מסוימת, מישהו אחר אומר דעה אחרת. מי צודק? כשאנחנו מתווכחים, שני אנשים מתווכחים על איזה השקפה או דעה. מי צודק בהשקפה ובדעה שהוא אומר? אז כשאני בא לקבוע מי צודק, אני שואל שאלה, איזה קריטריון יש לנו לקבוע מי צודק? לפי מה אנחנו בכלל, לפי איזה קריטריון, לפי איזה מטר אתה מודד, לפי איזה מכשיר אתה מודד את השאלה מי צודק? זה השאלה, זה השאלה הבסיסית ביותר. אני חשבתי עם אדם חילוני, מרצה באוניברסיטה. הוא דיבר איתי על זה שהחרדים אין להם לימודי ליבה. זאת אומרת, אין להם לא אנגלית ולא מתמטיקה, בישיבות לומדים רק גמרא, ואין את כל הלימודי ליבה. אז הוא התחיל להגיד לי, מה, איזה מין שיטה זאת ואיזה מין חינוך זה, אתם הורסים ילדים, מה אתם עושים? שאלתי אותו, יש לך השקפת עולם שחייבים ללמוד לימודי ליבה, וכל הטענה, למה לא לומדים? תגיד לי, מאיפה לקחת את ההשקפה הזאת? מי קבע בכלל שצריך דבר כזה? מי קבע שצריך? אז הוא אומר, שכל ישר. אמרתי לו, שכל ישר, כל אחד יגיד שהשכל שלו הוא שכל ישר. לפי מה אתה בכלל, איזה קריטריון, לפי מה אתה קובע, לפי מה אתה קובע שבכלל צריך את זה? הוא אומר, תראה, אדם לא יכול להתקדם בשום דבר בחיים, בשום מקצוע, אם אין לו את הידע הזה. אמרתי לו, כן, אחרי שקבעתם שצריך את זה, אז לא נותנים להתקדם אם אין את הידע הזה. מי אמר שצריך את זה? מי אמר שצריך את זה? לפי מה אתה קובע? עכשיו, אני לא רוצה להתווכח איתך אם צריך או לא צריך. אני רוצה להסביר לך שבכלל להביע השקפה, אדם צריך להגיד מאיפה הוא לקח את ההשקפה הזאת. אני לוקח דרך שקיבלתי אותה מחזל, מהתורה, מרבותינו, מדורות קודמים. יש לי דרך שאני אומר לך מאיפה לקחתי אותה. ממי אתה לקחת את הדרך שלך? מאיפה זה בא בכלל? זו שאלה, למה אני מעלה את השאלה הזאת? כשאנחנו באים לדבר על השאלה אם אני שווה או לא שווה, אם אני ילד סוג ב' או ילד סוג א', מי קבע, לפי איזה קריטריון, אנחנו בכלל יכולים לקבוע מי סוג א', מי סוג ב'? אני שואל את הילד, לפי מה אתה קובע אם אתה ילד מוצלח או ילד לא מוצלח? אם אתה ילד בסדר או ילד לא בסדר? מי קובע, לפי איזה קריטריון? בדרך כלל, הקריטריון שהילד יגיד לי זה הדיבורים בחברה. זאת אומרת, מה קובע לו אם הוא ילד מוצלח או לא מוצלח? אם הולך לו בחברה, אם בחברה מחשיבים אותו למוצלח, אז הוא מוצלח, ואם לא הולך לו בחברה, אז הוא לא מוצלח. הוא לא מוצלח. זה הקריטריון של ילד. איך ילד מודד? ילד מודד את הקריטריון, אם אני סוג א' או סוג ב', לפי היחס של החברה. לפעמים גם לפי יחס של ההורים. לא רק יחס של חברה, יש גם יחס של הורים. עכשיו ניקח את שני הדברים האלה. ניקח יחס של הורים, ניקח יחס של חברה. יש אבא שהוא אדם קשה, אדם קשה וביקורתי, וכל היום אומר לילדים שלו מה הם לא בסדר, והוא כועס עליהם ומשפיל אותם ומבזה אותם. למה הוא עושה את זה? לא בגלל שהילדים שלו כל כך רעים, אלא בגלל שהוא יש לו בעיות עם עצמו. אותו אבא שיש לו בעיות עם עצמו, הוא יורד לחיים של הילדים שלו ומראה להם כמה הם לא טובים וכמה הם לא שווים וכמה יש לו ביקורת עליהם כל היום, יש לו כל הזמן מה להגיד להם דברים לא טובים. הילד מרגיש, בגלל ההתנהגות של האבא, הילד מרגיש שאני סוג ב'. וזה לא נכון, מי שסוג ב' זה אבא שלו, זה לא הוא. אבל הוא לא מרגיש ככה. כי אין לו כלים למדוד, אין לו כלים למדוד אובייקטיבית את הדברים, והאבא הוא הסמכות, הוא המבוגר, הוא הסמכות ההורית. ממילא הילד מרגיש שהוא סוג ב', ורק בגלל שהאבא הכניס לו את ההרגשה הלא טובה, בלי שום הצדקה. אותו דבר, לפעמים ילד סובל חברתית. למה הוא סובל חברתית? למה הוא סובל חברתית? לפעמים יש בו דברים שונים מאחרים, אבל השוני הזה לא נובע מחיסרון באיכות שלו. השוני הזה נובע מדברים אחרים. אבל החברה לא יודעת למדוד, אז החברה מזלזלת, החברה צוחקת עליו. הילד מרגיש שהוא סוג ב', למרות שזה לגמרי לא נכון. לפעמים הילד מקנים בו, מכל מיני סיבות. ובגלל שמקנים בו, צוחקים עליו. לפעמים הילד הוא לא מספיק חזק, מזהים את החולשה שלו ומנצלים אותה. זאת אומרת, יש לנו סיבות למה ילד סובל בחברה. יש לנו סיבות שונות ומשונות שבכלל לא קשורות לאיכות של הילד. הילד הזה הוא לא פחות טוב מילדים אחרים, ובכל זאת הוא כל הזמן סובל בחברה ומרגיש שהוא סוג ב'. זה קיים בלי סוף. זה קיים בלי סוף. היה לי פעם תלמיד בישיבה שהיה בחור מצוין, גם ביראת שמיים, בהתמדה, בהבנה, בלימוד, בהכל. אבל היה לו צורת דיבור חיצונית. כשהיה מדבר, היה לו מין חיוך כזה בזמן הדיבור, שמישהו יושב בו לא היה מרגיש כאילו מזלזל בו, כאילו צוחק עליו. אבל זה היה משהו, תנועה בפנים, שרירי משהו של הפנים, בלי שום דבר אמיתי מאחורי זה. הוא לא זלזל באף אחד, הוא לא צחק על אף אחד. וכשהוא דיבר עם מישהו, זה היה נראה ככה. ואני זוכר, הוא הלך להיבחן בישיבת כל תורה, הוא רצה להתקבל, והייתי בטוח שאותו יקבלו חלק, כי הוא היה בחור מצוין מכל הבחינות. וכל תורה לא רצו לקבל אותו, בטענה שהוא דיבר איתם בזלזול. והסברתי להם שזה רק נראה ככה, הוא לא כזה, ממש לא כזה, זה רק רושם של תנועות. תווה פנים, צורת הזה שלו, אבל הוא לא כזה. זה לא עזר לי. זה לא עזר לי. לא הצלחתי לשכנע אותם שיקבלו אותו. עד כדי כך, לפעמים, תראו, זה כבר לא מדובר על ילדים. מדובר על ראשי ישיבות, מדובר על אנשים חשובים, תלמידי חכמים, מחנכים, עם שיקול דעת, עם הבנה. ובכל זאת היה מין רושם כזה שהוא עשה. מה?
בסופו של רבי יוחנן ברב קאנה.
כן, נכון, נכון.
רבי יוחנן.
נכון. אז, אבל כשאנחנו חושבים על ילד, כשחושבים על ילד שהוא לפעמים מסתבך עם כל מיני דברים קטנים, והוא נכנס למצב של דימוי עצמי נמוך. עכשיו ניקח בעיות נוספות. בית שאין כסף. הילד לא מרגיש שהקדוש ברוך הוא רשם בראש השנה על השכן שלי כסף, ולנו הוא לא רשם. הילד לא מרגיש שמזונותיו של אדם קצובים לו, והכסף שיש או אין בבית לא קשור לשווי של בן אדם. לא מי שיש יותר כסף יותר שווה, מי שיש פחות כסף פחות שווה. זה בכלל לא קשור. הילד מרגיש שאנחנו אין כסף, אנחנו אנשים סוג ב'. עצם שאנחנו בית בלי כסף, אנחנו סוג ב', ככה הילד מרגיש. בית של הורים גרושים עוד יותר, עוד יותר קיצוני. הילד מרגיש, זה שההורים שלי גרושים, זה אומר שאני סוג ב', מה הקשר? בגלל שהם לא ידעו להסתדר אחד עם השני, אתה בגלל זה פחות... אבל זה ככה. יש מערכות שלמות של רגשות שיושבות על ילד ונותנת לו את ההרגשה של הדימוי העצמי הנמוך, הלא מוצדק. אני לא מדבר על כן מוצדק. אני מדבר על דימוי העצמי שאין לו שום סיבה אמיתית. עכשיו, כשאני רוצה לשכנע ילד כזה שהדימוי העצמי הנמוך שלך הוא לא נכון, זה מאוד מאוד קשה. לא רק ילד, גם אנשים מבוגרים. גם אנשים מבוגרים שסובלים מדימוי עצמי נמוך. דימוי עצמי נמוך יוצר המון בעיות בשלום בית והמון בעיות בחינוך ילדים. שני הנושאים האלה מאוד מאוד בעייתיים. אנשים דימוי עצמי נמוך מתעללים הרבה פעמים בילדים שלהם, כי הילדים פוגעים בהם בלי להרגיש, בלי להבין, בלי לדעת. האבא מרגיש איזה זלזול, איזה חוצפה מצד הבן שלו, לא באמת בגלל שהוא מזלזל והוא מתחצף, אלא בגלל שלאבא יש דימוי עצמי נמוך. זאת אומרת, הדברים האלה נמצאים בכל מיני מקומות בחיים. נמצאים בכל מיני מקומות בחיים, ואני עכשיו יושב עם כזה אבא, ואני אנסה לשכנע אותו שהרגשות שלו הן לא נכונות, אני לא אצליח. יהיה לי מאוד מאוד קשה. יותר קל כמובן לעשות את זה עם ילד מאשר עם אדם מבוגר. כי אצל ילד זה פחות מקובע. אז אני צריך לדעת שכל בעיה שיש לבן אדם זה כמו קטם של לכלוך. אם בגד קיבל קטם וניקו אותו אחרי 10 דקות, פחות או יותר זה יצליח. אם ינסו לנקות אותו אחרי שעתיים, זה כבר פחות סיכויים. אבל אם ישירו את זה 5 שנים, קטם שהיה על בגד 5 שנים, אחרי 5 שנים אין סיכוי לנקות אותו. אף אחד בעולם לא יצליח לנקות את הקטם הזה. הזמן הופך את זה לעמיד, עמיד בעין. זאת אומרת שזה עומד לנצח, הקטם הזה עומד. אותו דבר, בעיות רגשיות. בעיות רגשיות, אם אני לא עולה עליהם בגיל הילדות, ואני נותן לאדם לגדול איתם, קשה אחר כך בגיל מבוגר, קשה לעקור אותם. היה לי לא מזמן סיפור עם אדם שהוא התמכר ל... הוא הולך 3 פעמים בשבוע למכון כושר. הוא התמכר למכון כושר. ולאשתו זה מפריע. אז אמרתי לו, למה אתה כל כך צריך את זה? אז הוא אומר, תשמע, המכשירים האלה שם במכון, אין להם אף פעם ביקורת עליי, תמיד אני טוב להם, אין להם אף פעם טענות אליי, תענוג לעבוד מולם. תענוג לעבוד מול מכשירים, כי אין להם ביקורת עליי. הנה דוגמה של אדם עם דימוי עצמי נמוך. עכשיו, כשהילדים שלו עושים רעש ומפריעים לו לישון, הוא לא אומר לילדים יש טבע, שהם אוהבים, הם תוססים, הם אוהבים לשחק, והם לא שמים לב, הם מרעישים, אלא הוא אומר, הם מזלזלים בי, ולא אכפת להם שאני ישן, והם עושים רעש. זאת אומרת, נקודת המוצא שלו, מזלזלים בי. למה? פתאום שתחשוב ככה, זה נורמלי לילדים שהם עושים רעש. נכון, אבל בגלל שיש לו דימוי עצמי נמוך, אז הוא לא נשאר עם הנורמלי לילדים שעושים רעש, אלא הוא נשאר עם המזלזלים בי. זה בדיוק המעגל הקשה. עכשיו, כשאני בא לילד ואני רוצה לעזור לו להתמודד עם הדימוי העצמי הנמוך שלו, קשה לי מאוד לעשות את זה, כי העובדות, הכיתה שמזלזלת בו, ההורים שמזלזלים בו, השוני שלו מהחברה, החוסר הצלחה בתחומים מסוימים, יותר חזקים מההסברה שלי. זאת אומרת, הילד מרגיש שהוא סוג ב', וכשאני אומר לו שזה לא נכון, אז הוא חושב שאני רוצה לעודד אותו. הוא חושב שיש לי לב טוב, ואני בא להגיד לו מילים טובות כדי לעודד אותו. אבל קשה לו לקבל שזה אמת. מאוד מאוד קשה לילד לקבל שזה אמת, כשאני מראה לו שזה לא נכון.
למה הוא קיבל שזה אמת שאמרו לו כל
הרבה משפטים? למה הוא קיבל שזה אמת?
למה ביקורת של אבא ואמא, הוא חושב שזה אמת, בגלל שזה אבא ואמא?
כן. בגלל שזה אבא ואמא, הם באים ממקום גבוה של סמכות הורית, הם באים מהגיל המבוגר, וגם החברים. מה, כל הכיתה...
גם החברים הוא חושב שזה אמת, לא אתם ש...
כן, גם החברים זה אמת שמה שהם צוחקים עליו.
בשבילו זה יותר פשוט חברים ש...
בדיוק, בדיוק.
אבל לב, יש להם לב טוב או...
זה לא קשור ללב טוב ולב רע. אין לזה קשר. זה לא קשור ללב טוב ולב רע. החברים יכולים לצחוק על מישהו, בכלל בלי כוונה לפגוע בו. לא תמיד הילדים שצוחקים על מישהו מתכוונים לפגוע בו. לא תמיד. הוא מקבל את זה ככה, אבל הם בכלל לא התכוונו להעליב אותו או ש... או שלפגוע בו. זה, אז אני רוצה להסביר, זה לא הולך לשכנע. נקודת המוצא היא, אני לא יכול לשכנע את הבן שלי שזה לא נכון הדימוי העצמי הנמוך שלו. אלא אני צריך למצוא עוגן של הצלחה. זאת אומרת, נקודת המוצא בטיפול בדימוי עצמי נמוך אצל ילד, זה למצוא לו עוגנים של הצלחה. עכשיו, ברגע שאני מוצא לילד עוגן של הצלחה, דוגמה אני אתן לכם, דוגמה שפגשתי לאחרונה במשפחה, הבן הגדול, בחור מאוד רציני, מאוד מוכשר, מאוד טוב, הלך לישיבה, גמר את הישיבה בהצלחה, הלך לישיבה גבוהה, לומד שם מאוד בהצלחה, הפך להיות מהכי טובים בישיבה. ממש מהכי טובים. הבן שאחריו, גם בחור מוכשר, אבל סוג כישרון אחר. לא סוג הכישרון של האח הגדול. והייתה לו גם בעיה של ילדותיות מסוימת. זאת אומרת, הוא היה בישיבה קטנה ילדותי, ויותר הסתבך עם כל מיני שטויות בגלל הילדותיות שלו. עכשיו הוא מרגיש כל הזמן, אח שלי מוצלח ואני סוג ב'. אם זה הילד רץ, הילד רץ כל הזמן עם הרגש, וזה עובדה, עובדה שעל האח אין ביקורת, עובדה שאח בישיבה מצליח מאוד, אותו כל פעם שולחים הביתה על משהו אחר, וכל פעם הוא מסתבך עם משהו אחר, וזה עובדות, זה לא דמיונות, זה עובדות. עכשיו בא מישהו שם לישיבה, איפה שהוא לומד, ואמר שמי שיסכים להיבחן על כך וכך דפים, יקבל כך וכך. הוא נכנס לאמביציה על הסיפור הזה, ונבחן והצליח. אחרי שהוא נבחן והצליח, הוא קיבל בזה טעם, בכבוד, בהרגשה הטובה, בהצלחה. היה לו הצלחה. ההורים שלו גם מאוד ניפחו את זה, עשו מזה עסק מההצלחה וסיפרו לכל הבני דודים ולכל הדודים שהוא נבחן והוא הצליח. ואז הוא נכנס כזה ארגון שנקרא דירשו, שהם עושים מבחנים לבחורים על בחינות, על דפים. והוא נכנס בישיבה, נרשם לדירשו והתחיל להיבחן. והוא הגיע למצב שכל מבחן הוא מוציא 100 שמה, והוא תמיד יודע ותמיד מצליח. וזה גרם לו שינוי קיצוני בדימוי העצמי. כתוצאה מזה הוא נהפך למסמיד בכלל בישיבה, לרציני, לבחור שמור. התהפך היום, אפשר להגיד שבהרבה דברים אפילו יותר טוב מאחיו הגדול. עובד הוא כבר עלה על אחיו הגדול. למרות שאחיו גם בחור מצוין, אבל הוא כבר עלה עליו. למה? כי הוא מצא עוגן של הצלחה. זה לא מישהו תכנן את זה, זה משמיים יצא ככה. אבל אני מספר עובדה, אני מספר איך ילד מתהפך מדימוי עצמי נמוך לדימוי עצמי גבוה. לפעמים הקדוש ברוך הוא מזמן לו. ולפעמים אנחנו כהורים צריכים קצת לזמן לו. זאת אומרת, אם אנחנו כהורים נמצא כל מיני אתגרים, כל מיני תפקידים, כל מיני דברים שהילד יקבל על עצמו ויצליח, ואנחנו ניתן לו את החשיבות ואת ההרגשה ואת הכבוד על ההצלחה, אנחנו בשיטה הזאת יכולים להפוך לילד את הדימוי העצמי. אנחנו בשיטה הזאת של ההצלחה הזאת יכולים להפוך אצל ילד את הדימוי העצמי. הסבא מסלבודקה, שהיה אחד מגדולי המחנכים בעולם התורה, היה לו כישורים אדירים בחינוך, היה לוקח לפעמים בחורים שלא היו מסוגלים מבחינת הכישרון להתמודד לימודית עם הישיבה. כמה שהם ילמדו וכמה שיהיו מתמידים וכמה שהם ישקיעו, הם לא מסוגלים להתמודד עם, לדבר על ישיבה כמו סלבודקה בחוץ לארץ בליטה. כמה יצאו רברון קוטלר, כמה יצאו רביסר זלמן, כמה יצאו, רוב הגדולים של הדור הקודם היו מסלבודקה. כמה יצאו כאלה? אז בא בחור שהוא בינוני בכישרון, הוא לומד, הוא רציני, הוא טוב, אבל הוא לא יכול להתמודד. הוא לא יכול להתמודד עם העילויים האלה, הוא לא יכול לעמוד בשורה שלהם. ולפעמים הוא לא מקבל את זה כהבנה שלהם יש רמת כישרון נדירה שלא פוגשים דבר כזה. אלא הוא מקבל את זה שהם סוג א' ואני סוג ב'. הסבא מסלבודקה היה לוקח כאלה בחורים ונותן להם כל מיני תפקידים ומשימות שדרכם הוא הביא אותם להצלחה נקודתית במה שהוא נתן להם. אז היו כאלה שהעמיד אותם במוסר, שיש להם ידע במוסר, והוא נתן להם מעמד שהם למדנים במוסר, כמו הלמדן הזה, כמו כזה רברון קוטלר שהוא למדן בשס. הוא השתמש הרבה עם הלמדנות של המוסר לבנות קדר של בחורים שדרך זה הוא עשה אותם גדולים. היו כאלה שהוא נתן להם יותר את הכיוון של הלוכה. היו בחורים שהיו נחשבים מומחים להלוכה. הם לא היו כאלה למדנים, לא ידעו כאלה להגיד חבורס, לא ידעו לשאול כאלה קושיות מפציצות בשיעור, אבל נוצר מעמד בישיבה שאם יש שאלה בהלוכה, באים לשאול את הבחור הזה. כל שאלה בהלוכה ידעו, זה הבחור הזה, הוא מומחה להלוכה. והיה בחור שהיה מומחה להלכות שבס, והיה בחור שהיה מומחה להלכות ברוכס, והיה בחור שהיה מומחה לכל מיני דברים. הוא בנה איזשהו חבילה כזאת שהוא נתן זה כמו שהיום פעם רופא היה מומחה לכל מקצועות הרפואה. היום כל רופא הוא מומחה רק למקצוע אחד, ולפעמים גם בתוך המקצוע לתת מקצוע. היום רופא שמומחה לרשתית לא מומחה לאישון, ורופא שמומחה לאישון לא מומחה להדשה, או בלב, אחד מומחה למסתמים, אחד מומחה לעורקים, אחד מומחה לקצב. זה יורד ויורד ויורד, אבל יוצרים כאילו תת-תת-תת של מומחיות, מה שפעם לא היה. פעם רופא יודע הכל, היום לא. עכשיו, אותו דבר, הוא היה יוצר מומחיות הלכתית לפרט מסוים. זאת אומרת, אחד שיודע את סוג הזה של הלכות. אחד שיודע, כן.
זאת אומרת שעדיף לתת לילדים אחריות למשהו?
כן, שאתה נותן לילד אחריות למשהו, והוא מצליח לעמוד בזה, אתה מרים לו את הדימוי העצמי.
לא דבר, זה משהו פרט קטן.
כן, שאתה נותן, זה מה שאני אומר, אתה נותן לו מה, תראה, אתה קורא לזה אחריות, אני קורא לזה הצלחה. אתה נותן לו איזה משהו ששם הוא מצליח. ברגע שמצאת משהו ששם הוא מצליח, אתה עוזר לו להרים את הדימוי העצמי. זה, 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 זה עובד. אבל זה כמובן לא מספיק שהוא מצליח, אלא אנחנו כחברה, כהורים, כמשפחה, צריכים לתת לו את ההרגשה שכולם מסתכלים עליו כמצליח בגלל הדבר הזה. זה, זה, זה נקודה מאוד מאוד חשובה. אפילו ילד שיש לו ידיים טובות, וכל דבר שמתקלקל בבית, הוא יודע לתקן. ובאה אישה ואומרת לבעלה, תראה, אני התקלקל לי זה, אני לא, לא מסתדרת, משהו התקלקל לי. והוא אומר לה, והוא יודע לתקן הבעל, הוא אומר לה, תבקשי ממנו, הוא יותר מומחה ממני. הוא אומר לה על הבן, תבקשי מהבן לתקן, הוא יותר מומחה ממני. זה דבר שמרים לילד דימוי עצמי. למרות שזה לא משהו בשכל, זה משהו יותר בידיים, אבל זה עובד. זאת אומרת, הדימוי העצמי של ילד מאוד מאוד חשוב לשמור אותו גבוה. אני פעם אמרתי לבחור, שהיה לו הורים גרושים, אמרתי לבחור, יש כאלה שההורים שלהם גרושים, זה עושה אותם מתוסבכים ובעייתיים בגלל שההורים גרושים, ותראה, אתה יצאת יותר נורמלי מכל האלה שההורים שלהם לא גרושים. זאת אומרת, ברגע שנתתי לו את ההרגשה, אז שאתה יותר נורמלי מכל אלה שההורים לא גרושים אפילו, זה הרים אותו, זה הרים אותו למשהו אחר לגמרי. אבל זה לא פרט אחד, וזה לא משפט אחד, וזה לא משהו אחד, זה חייב להיות משהו עקבי, אינטנסיבי כל הזמן. אנחנו צריכים ללכת עם ילד כל הזמן, לשמור לו איך להרים לו את הדימוי העצמי, איך להראות לו שהוא יותר שווה ממה שהוא חושב שהוא שווה. זה פרט נורא נורא חשוב ביחס לטיפול בדימוי העצמי. מעבר לזה, גם אחרי שהוא חושב שהוא שווה, גם אחרי שמצאתי עוגן של הצלחה, עדיין יש מקומות שהדימוי העצמי הנמוך משפיע על הילד לרעה. פה מגיע החלק של הזיהוי. אני מלמד את הילד, תזהה שאתה מרגיש ככה או אתה מתנהג ככה בגלל הדימוי העצמי הנמוך שלך ולא בגלל האמת. הנה זה עוד נקודה שאנחנו חייבים ללמד ילד לזהות. היה שלי השבוע שעבר בחור, בן 24. אמא שלו התגרשה, התחתנה עם בעל שני, וגם שם ששון ושמחה, ההורים חיים מאוד לא טוב. הזיווג השני הזה, אמא שלו חיה מאוד לא טוב עם בעלה, והוא גר שם בבית, והוא מאוד מאוד סובל, והבן אדם הזה שאמא שלו התחתנה, אדם מאוד ביקורתי, מאוד מאוד ביקורתי, משפיל אותו ומבזה אותו, והוא נכנס למערכת רגשית מאוד מאוד קשה עם עצמו. מאוד קשה. עכשיו הוא בחור בן 24, הוא הגיע לשידוך. נפגש עם מישהי, בחורה מאוד טובה, מאוד אינטליגנטית, מאוד מוצלחת, והוא נכנס לפחד. מה יהיה? היא רוצה אותי, אבל מה יהיה שהיא תדע את האמת עליי? מה יהיה כשהיא תגלה מי אני באמת? מי אני באמת? הוא לא פושע, הוא לא מושחת, אבל הוא דימוי עצמי נמוך. אז הדימוי עצמי הנמוך מפחיד אותו, מה יהיה כשהיא תגלה מי זה? הסיפור הזה ישב עליו שלושה ימים, ארבעה ימים, לא יודע כמה, הוא הגיע לשיתוק, הוא הגיע לכאבים בחזה, הוא הגיע לרעידה בכל הגוף, זה היה מזעזע, זה היה מזעזע. רצו איתו לבית חולים, הכניסו אותו למחלקה פסיכיאטרית, התחילו לתת לו תרופות הרגעה. עכשיו, זה כבר קטם לכל החיים. על מה? על כלום. על כלום, על בעיות שבאות מדימוי עצמי נמוך שלא לא היה מוצדק אפילו. תראו כמה העסק הזה מסוכן ומסובך. נכון, הסיפורים האלה הם לא מדגם מייצג, הם סיפורים יותר מוקצנים, אבל הסיפור המוקצן, המעלה שלו, הוא לא מדגם מייצג. זה לא אומר שכל מי שזה יקרה לו כזה דבר. אבל הסיפור הזה מייצג את ההבנה של התופעה. אני לא בא לספר כדי להגיד, כל מי שיש לו כזה בעיה יגיע לכזה פינה, לכזה קצה, ודאי שלא. אבל זה מסביר לנו להבין מה קורה להם, מה התופעה, מה עובר עליהם. עובר עליהם מצב מאוד מאוד לא פשוט עם עם הבעיות של הדימוי העצמי הנמוך. עכשיו, כשאני ישבתי עם אותו בחור ולימדתי אותו לזהות את זה, לזהות שיש לו בעיות שבאות מדימוי עצמי נמוך ולא מהאמת, אז הוא לאט לאט מצליח להשתחרר מזה. היום, ברוך השם, בלי תרופות, בלי טיפול, בלי שום דבר, והוא פחות או יותר כמעט לגמרי על הרגליים. אז זה בא שילוב של הצלחות עם זיהוי. הזיהוי מאוד מאוד חשוב, כי הזיהוי נותן לנו את הכלי של ההתמודדות. בואו ניקח נושא מאוד פשוט. מאוד פשוט. כתוב בחז"ל, עירור העבירה קשים מהעבירה. כך כתוב בחז"ל. המשפט הזה לא כל כך ברור. אז יש כאלה שאומרים, כי למעשה כתוב שמחשבה רעה, אין הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. אדם שחשב לעשות עבירה ונאנס ולא עשה, אז הקדוש ברוך הוא לא מחשיב לו את זה לעבירה. אז למה עירור העבירה קשים מהעבירה? אז יש כאלה שאומרים שעל עירור העבירה אדם לא עושה תשובה. אדם עושה תשובה רק על מעשים, הוא לא עושה תשובה על עירורים. אבל ברמב״ם כתוב שעירורים זה דבר שאין לו בחירה ואין בו לא מצווה ולא עבירה. כך אומר הרמב״ם. שהנושא של מחשבות ודמיונות הם דבר שאין לו בחירה ואין בו מצווה ואין בו עבירה. ואם ככה, לפי הרמב״ם הזה, אז עוד יותר לא ברור מה זה המושג של עירור העבירה קשים מהעבירה. הרי זה לא עבירה בכלל. עירור העבירה זה לא עבירה. אני חושב, פשט שאפשר להבין בשאלה הזאת, עבירה זה מעשים. מעשים, אדם יכול להשתלט, כן לעשות, לא לעשות. יש לו איזה תחום של שליטה עצמית כזאת או אחרת על המעשים שלו. עירורים זה דבר שאין לנו שליטה עליהם. כמו שהרמב״ם אומר, אין לזה בחירה. המחשבות באות בלי שום שליטה. הן באות בלי שליטה, אבל יש כן שליטה של המחשבות עלינו. זאת אומרת, אדם ששקוע בעירורים, לפעמים העירורים משתלטים עליו בצורה שהוא לא יכול, הוא לא יכול להשתחרר מזה. זה יושב עליו בשליטה מלאה. ובזה עירור העבירה קשים מהעבירה. לא שהם קשים בתור בשמיים שרשום לו עבירה יותר גדולה. לא, אין על זה שכר ועונש. אבל יש לו מציאות של סבל. אדם סובל מעירור העבירה יותר משהו סובל מעבירה. יש מכתב של רבי ישראל סלנטר. רבי ישראל סלנטר כותב מכתב שאדם שסובל מבעיות של עירורים, שלא יילחם נגד העירורים, כי אם אדם ינסה להילחם נגד עירורים, אז כמה שאדם יילחם יותר, ככה יהיה יותר גרוע, זה יבוא לו דווקא יותר. הוא אומר, אדם שמנסה לא להערר, להחליט שהוא לא יחשוב, הוא לא יערר. אומר רב ישראל, זה יהיה יותר, הוא יערר יותר, הוא לא יערר פחות. הכוח של הערעורים, זה מה שאמרתי, הכוח השליטה של הערעורים באדם, הוא יותר חזק מכל דבר. ולכן אם אני מחליט שאני לא יחשוב, אני דווקא יחשוב. אומר רב ישראל, מה יעשה אדם שסובל מערעורים? יתייחס לזה כאילו זה אתר. לא ילחם בזה בכלל, ויתייחס כאילו זה אתר. ואם זה אתר והוא לא נלחם בזה, הוא אומר, אז כמו שזה בא, ככה זה יסתלק וזה ייעלם. כך רב ישראל נותן עצה במכתב. הוא אומר שאדם צריך להתייחס לזה כאילו זה אתר, ואז זה יסתדר. מה מונח מאחורי ה... אני רוצה לקחת שני דברים, אני רוצה לקחת את המאמר הזה...
אבל ש... מוכשרות בדרך כלל באו בגלל מעשים, משהו קרה.
לא על מישהו, אבל קח דוגמה, אדם שיש לו תאווה לנשים, ומתחיל לצוף לו כל מיני דמיונות בקשר לנשים. הוא לא אף פעם לא עשה שום דבר לא בסדר. הוא לא עשה שום עבירה בתחום הזה. הוא תמיד היה בסדר. אבל בדמיון זה רץ, אני לא יודע לאן. עכשיו, הוא מרגיש לא טוב עם זה. הוא מרגיש לא נוח עם הסוג הזה של הרהורים. אני כבר לא מדבר על אדם שיש לו בעיות ומסתובב לו מחשבות שהיה רוצה לרצוח מישהו. היה רוצה שמישהו ימות, כי הוא שונא אותו, כי הוא מציק לו, כי הוא סובל ממנו, לא יודע מה. עוד פעם, זה חשיבה פראית, כן? אנחנו לא נלך לרצוח אף אחד. אבל יש דברים כאלה של אנשים. על זה, הוא אומר רב ישראל, תתייחס לזה כאילו זה אתר. ואז זה יסתלק לבד. אבל אם תילחם בזה, זה יהיה יותר גרוע.
אדם יכול להניח את זה שהוא
לא יחשוב על זה בדווקא. יש דברים
שבאים מעצמם, שבאדם יכול לפתח את זה בעצמו, בכוח של הדמיון של עצמו.
לא הבנתי, מה אתה אומר?
אני אומר שיכול לפתח את זה בדווקא, היורים שלו.
יש אנשים, כן, אתה צודק. אתה צודק. רבי ינקב עמדין, על הרמב״ם הזה, על הרמב״ם הזה יש קושייה של רבי ינקב עמדין. ינקב עמדין שואל, יש גמרא שכתוב ונשמרת מכל דבר רע, שלא יערער אדם ביום ויבוא לידי טומאה בלילה. זה גמרא. שואל רבי ינקב, אם הרמב״ם אומר שהם בזה, לא בחירה ולא מצווה ולא עבירה, אז איך הגמרא אומרת, ונשמרת מכל דבר רע שלא יערער אדם ביום ויבוא לידי טומאה בלילה. זה קושיה, מה שאתה שואל בעצם, זה הקושיה של רבי ינקב עמדין, שהוא שואל את זה על אותו רמב״ם. רבי ינקב עמדין לא עונה על הקושיה הזאת, הוא נשאר בקושיה על הרמב״ם הזה, הוא לא עונה על השאלה. אני חשבתי תשובה פשוטה. יש הרהורים שאדם מביא על עצמו בכוונה במזיד, ויש הרהורים שבאים באונס. הרמב״ם דיבר על הרהורים שבאים על האדם באונס, לא דברים שהוא עושה במזיד. אם אדם עושה במזיד, על זה כתוב ונשמרת מכל דבר רע, שאל תיכנס למציאות הזאת. אבל אני מדבר עכשיו. בסדר, אמרו לי שזה לא בחירה, אמרו לי שזה לא עבירה. אז מה אני צריך לעשות עם זה? אמרו לי, תתייחס לזה כאילו שזה אתר, הכל נכון. מה בכל זאת אני צריך לעשות עם זה? דבר אחד אני חייב לעשות עם זה. אני חייב לא לתת לזה שליטה עליי. זאת אומרת, המחשבות שבאות, אסור להם לקבוע לי איך אני אתנהג. אסור לי לקבוע לי שליטה עליי, מה יהיה איתי, איך אני אתנהג. כשאני מדבר על דימוי עצמי נמוך, כשאני מדבר על זיהוי של דימוי עצמי נמוך, אני צריך לתרגל שאסור שהדימוי העצמי הנמוך ישלוט עליי. אסור לי לתת למחשבה הזאת שליטה עליי. זה הזיהוי. הזיהוי זה לא סתם לדעת שיש כזה דבר, זה אינפורמציה. זה לא מידע עיתונאי. אלא זה חייב ליצור מנגנון של מי שולט על מי. אני שולט על המחשבה הזאת או המחשבה הזאת שולטת עליי. אז אם אני מדבר עכשיו שאני הולך בשידוך, ואני אומר, רגע, אם הבחורה הזאת תדע את האמת עליי, מה יקרה? אני צריך להגיד, לא, המחשבה שזה האמת עליי, זה דימוי עצמי נמוך, זה לא נכון, ואסור לזה לשלוט עליי, זאת אומרת, אסור לי לפחד. אסור לי לתת לפחד לשלוט עליי בגלל המחשבה הזאת, כי היא באה ממקום לא נכון. אז אני ארשה לה להיות, אבל אני לא אתן לה שליטה. אני ארשה למחשבה הזאת להתקיים, כי אני לא יכול למנוע אותה, ואם אני אלחם בה היא תבוא דווקא, אבל אני מזהה שהמחשבה הזאת שאני מרשה לה לבוא, היא מחשבה שבאה מהסיבה של דימוי עצמי נמוך, זה הסיבה שהמחשבה הזאת יושבת עליי, ואחרי שזה הסיבה, אני לא אתן למחשבה הזאת שום שליטה עליי. זה המעגל. זה המעגל שאנחנו חיים בו בטיפול של הדימוי העצמי הנמוך. זאת אומרת, ללמוד לזהות וללמוד לא לתת לזה שליטה. בילד קטן זה כמעט לא אפשרי. זה כמעט לא אפשרי. ילד אין לו כלים של שליטה במחשבות ורגשות. ההבדל בין ילד קטן לאדם מבוגר הוא בעצם פה. שאדם מבוגר יש לו כלים של שליטה במחשבות ורגשות, וילד קטן אין לו את הכלים של השליטה במחשבות ורגשות. אין לילד את הכלים האלה, הוא לא יכול לשלוט. ואי אפשר לתרגל ילד עם הכלי הזה של שליטה במחשבות ורגשות. אבל יש לו כן אופציה של זיהוי. אין לו שליטה, אבל יש לו זיהוי. שווה לנו לתת לו את הזיהוי למרות שאין לו שליטה, כי עם הזמן הוא ירכוש את השליטה. עם ההתבגרות, בכל שלב של החיים, בכל צורת התבגרות שיש, יש רמה מסוימת. השליטה של ילד בן 3 היא שונה מהשליטה של ילד בן 5 או 7. במושגים שלנו גם ב-7 אין שליטה. אבל באמת, מול הילד בן 3, בהחלט יש שליטה. ילד בן 3 לעומת ילד בן 7 או 5, יש להם הבדלים בשליטה, ברגשות ובמחשבות וכל הדברים האלה. במושגים שלנו זה עוד לא נקרא שליטה, אבל במושגים שלהם זה כן נקרא שליטה. ולכן חשוב מאוד, גם למרות שאין לנו את הכלי של הפטנט הזה להגיד, תזהה ואל תיתן להם לשלוט עליך, זה תשובה לאנשים מבוגרים, זה לא תשובה לילדים, אבל הזיהוי עוזר ליצור איזושהי מערכת שעם הזמן זה נהיה אוטומטי. שעם הזמן זה נהיה אוטומטי וזה עובד. לכן חשוב מגיל צעיר מאוד ללמד ילד לזהות מה דוחף אותו, מה גורם לו להרגיש ככה, למה הוא חי עם כזה מציאות, למה הוא חי עם כזה הרגשה. מאוד מאוד חשוב ללמד את הילד לזהות. ככל שילד יותר יזהה, ככה יש לו יותר סיכויים בהתבגרות ליצור את המנגנון של השליטה על הדברים האלה. גם דיברנו על זה בעבר. גם הילד שבא ואומר, ההורים שלי לא אוהבים אותי. גם מאוד חשוב ללמד אותו לזהות שיש לו בעיה שגורמת, שאין לו אמון רגשי, והוא אומר שההורים שלי לא אוהבים אותו, זה בגלל שיש לו בעיה ולא בגלל שזה אמת. שוב פעם, הוא לא יכול לשלוט בדברים האלה, אבל הזיהוי עוזר. הזיהוי עוזר, עוזר מאוד להמשך, ובאופן חלקי וקטן מאוד הוא גם עוזר בגיל הצעיר. לא בצורה משמעותית, אבל הוא עוזר. מאוד מאוד חשוב ללמד ילד לזהות, וכמו שאמרתי קודם, ההתחלה היא להסביר לו שמודדים אותך במדד לא נכון, זה א', ולתת לו עוגנים של הצלחה. ולתת לו הרגשה, אנחנו מודדים אותך דרך העוגנים של ההצלחה. ככל שנמדוד את הילד יותר דרך העוגנים, דרך ההצלחות שלו, ככה נצליח להרים לו את הדימוי העצמי. מאוד חשוב ללקט כל מיני הצלחות של ילד וכל מיני תחומים. לא לתת לו להתחרות בתחומים שאין לו סיכויים. למצוא את התחומים שיש לו סיכויים. ושם לתת לו את ההצלחה ולהתפעל ממנה ולשבח אותו ולספר את זה ולפרסם את זה ולעשות מזה עסק. וככה הילד נשען על העוגן הזה רגשית, הוא יכול להשתקם, הוא יכול לקבל שנכון, פה אני לא, אבל פה אני כן, ומי אומר שהפה קובע יותר מה שהפה? מי אומר שההצלחה פה עושה אותי יותר שווה מאשר ההצלחה פה? אחד שווה דרך זה, אחד שווה דרך זה. אחד הוא פרופסור גדול באוניברסיטה, ואחד הוא גנרל גדול בצבא. זה שני סוגים של הצלחה, זה בכלל לא אותו סוג, זה בכלל לא אותו, לא אותו כיוון. משום נושא הם לא אותו סוג. אבל בכל זאת, זה נקרא אדם מאוד מצליח, וזה נקרא אדם מאוד מצליח. אותו דבר, אותו דבר בילדים. תמיד אני יכול למצוא איזושהי נקודה שדרך זה לעשות לו עוגן, אבל לא מספיק עוגן אחד. צריך לעשות כמה וכמה עוגנים של הצלחה, זה בונה לילד את את הדימוי העצמי החזק והטוב, ודרך זה הוא מצליח להשתקם ולהתקדם. תודה רבה.